שלום סיוון.
שלום ידידיה, שלום לשירה אפרת ביפו ולמוטי זדה הטכנאי שלנו כאן באולפנים בירושלים. בימים של אי ודאות ושמועות ותחושת דשדוש, דכדוך, תסכול ככה, אנחנו תמיד משתדלים לפתוח פה בעוגן.
רגע, שאמרת שמועות, יש משהו מהדקות האחרונות?
לא,
אמרת שמועות, כבר העברת, כבר אנשים לא איתנו.
לא לקנות שימורים, הרגע.
שמועות ישנות.
כן. אפשר לספר מה עשית עם השימורים? אפשר בשידור חי? יום חמישי שעבר היה איזה השעות הכי חשוכות של איראן, ומה יהיה, ומה קורה, ואנשים, אל תצאו מהבית, ואל תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת במקולת עם, מה זה היה? טונה, אפונה ואננס.
לא.
ולמור...
לא
בוא אתה קופסה.
חוזר מהמקום, לא.
עם שלוש קופסאות שימורים.
לא, ולמחורת, אוקיי, בסדר.
למחורת, אננס בשמן, טונה במלח, אני לא יודעת, כל מיני. למחורת.
ואחרי שהצטיידנו ושמנו את זה במקלט, הכל מסודר, לקראת, ערוכים ומוכנים.
כן, למחורת.
לזמן ולמקום.
ברוך השם, הלילה שנחשב אז, שוב, התבהלה, זה מה שטרור עושה. טרור גורם לך, לא לישון בשקט, הרי הוא פוגע במעט מהאנשים, אבל הוא מביא את כולם. זה הניצחון, התודעתי שלו. אז אחרי שהלילה, קמת בבוקר, בקיצור, ברוך השם בסדר, ואז הגעתי למטבח, ומצאתי אותך אוכל מהשימורים.
כן, כן.
המגעילים למדי.
ברור.
שקנית היום קודם.
אני חושב שבמלחמה ובשלום, אנחנו...
זאת תמונת הניצחון, אני אוכל את השימורים שהכנתי. טוב. אנחנו, אז רגע, אמרתי שבימים של שמועות, אנחנו הולכים לפרשה, לעוגן, השבועי, לדופק השבועי הקבוע.
לא, כי בימי שגרה את לא הולכת לפרשה, זה משהו רק שיש ממש...
בימי שגרה אתה לא משאיר לי זמן.
הגיעו מים עד נפש.
בימי שגרה לא תמיד יש פה זמן, ואז מאזינים מתלוננים שלא הספקנו, מתלוננים אגב בסוף שבוע בג'ימל.com, זה המייל לתלונותיכם. אז דווקא השבוע כשהפרשה היא מורכבת, אנחנו בצמד פרשיות עם השמות תזריע מצורע, אטרקטיבי ככל שזה יישמע, פרשות שעוסקות בנושא של צרעת. מי שמכיר אותן מכיר, מי ששומע את זה לראשונה בכלל, מה, איך זה אמור לנחם אותי מהשמועות בדיוק, שתי פרשות ארוכות, מתישות, שעוסקות בנושא הצרעת, במדבר, אנשים עם כל מיני נגעים על האור שלהם, מה נסגר? נראה לי ש... יש משהו מאוד מאוד אופטימי דווקא לתקופה הזו, במסר של הפרשות האלה. היכולת לתקן, היכולת להיטהר. אומרים שהחברה שלנו צריכה תיקון, אני חושבת שהיא צריכה היטהרות, היא צריכה איתחול מחדש, חשיבה, איזשהו חשבון נפש, ולפתוח דפים חדשים, זה בדיוק התהליך. אני אסביר בקצרה, הצרעת היא לא מחלת אור, זה לא עניין לאיזה ביולוג או איזה רופא. בימים עברו, מתארת לנו התורה, כיצד אם אדם, ההתנהגות שלו הייתה לא נכונה, הדיבור לא נכון, לשון הרע, אבל גם התנשאות, גאווה, יהירות, כל מיני סוגים של שימוש לא נכון בכלים שקיבלנו. קיבלנו כלים, אתה יודע, כלי נשק מספר אחת, הדיבור, הידיים, רגליים, קיבלנו פה איזה צ'אנס, איזה הזדמנות. אתה משתמש לא נכון, אתה רואה את זה, על, שים לב, על קירות הבית, זה ממש נשמע מדע בדיוני, אבל יש צרעת הבתים, צרעת הבגדים, על הבדים, על הבד של הבגד שלך, וגם על האור. אם תרצה שלושת המסכים בינינו לבין העולם, אדם מסתיר את עצמו על ידי בית, על ידי בגד שמסתיר אותנו, ואפילו האור הוא סוג של מחיצה בין הפנימיות שלנו, הנשמה, לבין הגוף. העולם לא רואה בפנים, הוא רואה את האור. אז אור ובגד ובית, פתאום מגיעים כל מיני נגעים מוזרים, וזה לא משנה מה התרופה הקוסמטית, מה התכשיר הרפואי. יש פה תהליך של תיקון, זה רמז כזה. הכלי הזה לא קיים, אולי כי היום פשוט כולם היינו מסתובבים עם צרעת, אתה יודע, לדבר לא נכון. עכשיו, זה לא לאיזה עונש לאיזה אנשים מאוד מאוד, ברמה מאוד מאוד נמוכה. משה רבנו, מרים הנביאה, התורה מספרת שהם דיברו לא נכון, בום, צרעת על היד. כלומר, זה מין... אתה יודע, שברת שילמת.
כן, דווקא אני חושב להפך, שזה לא רק לאנשים, זאת אומרת, זה של מרים היא בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אז בסדר, אז כל דיבור שלה היינו חושבים שהוא מיד יש לו השפעה פיזית, אבל גם האדם הפשוט שמדבר לשון הרע, גם לזה יש השפעה.
כן, לא, כל, בוא נגיד ככה, אם תיכנס לאיזשהו, אני דוגמת לך בית נסת כלשהו ברחבי הארץ או העולם, על מה ידברו שם, השבת תרבות הדיבור, כוח הדיבור, המילה, כמה לשון הרע ומנגד לשון הטוב, כמה צריך להשתמש נכון בכוח הדיבור, גם השבוע בפרשת תזריע, השבוע הבא זה פרשת מצורע, טוב, שבוע הבא זה כבר פסח, הכנות ממש ממש לליל הסדר. אז למה זה אופטימי, מה משמח בכל זה? כשמדובר בבית או בבגד, התורה אומרת, אין, צריך לשרוף את הבגד, או לנטץ את הבית. אין לו תקנה, אין לו תיקון. כלומר, הבית, לא נרפא אבנים, לא נרפא בד. זה דומם. דומם הוא, אין מה לעשות איתו. אם אדם יש מה לעשות, ברגע שאדם, וזה עשרות פסוקים מתוארים, איך אדם חטא, קלקל, התבלבל, יש לו את הדבר הזה על האור, והוא עובר תהליך חינוכי ארוך, ובסופו של דבר, כמו לידה מחדש, ממש זה בריאה מחדש, חוזר אחרי תהליך של התנקות וטהרה ולחשוב על מה שהוא עשה. ומי שעוזר לו דרך אגב זה הכהן. המון פעמים אנחנו פונים למומחים בשביל תיקון. אתה יודע, בוא נלך לביולוג הכי טוב, לרופא אור הכי טוב, לקוסמטיקאית הכי טובה. הולכים לאישיות רוחנית, לתיקון רוחני, לאיש רוח, למנהיג, אם תרצה מורה, מנטור, קואוצ'ר, מחנך, כהן, מישהו שהוא... והוא עושה לך את כל התהליך הזה, הוא מלמד אותך לדבר נכון, והוא מחזיר אותך לחברה. אז אפשר לתקן, וזה אמורות להיות פרשות מאוד, מאוד אופטימיות, קצת קשות, כלומר זה לא מהפרשות הקלות שכיף, קל לקרוא, זה היה, הנה נברא העולם, מציאת מצרים.
פחות סיפורי גם, כן.
הרבה פחות, אבל טוב, דיברנו על זה פה בתחילת ספר ויקרא. אתה לא עושה משהו רק שהוא קל וכיף. אם אתה נשאר גם כשקשה, זה אומר שאתה מחויב, שאיכפת לך, זה הפרשות היותר... פה אתה מראה שאתה בסיפור, שאתה בעניין. אז בקיצור, שנזכה אנחנו לתהליך הזה, של התהרה, של לתקן את הדיבור שלנו, כמה זה חשוב, איך מדברים בחברה, מה השיח, מה השפה, מה אנשים מעיזים להגיד בפריים טיים, אפשר לבקר, השאלה, אם אתה הורס, או איך אתה משתמש בלשון שלך, לאיזה רושם אתה משאיר, אחרי שדיברת למישהו, או שדיברת לקהל, לציבור, בפומבי, בתקשורת וכו'.
טוב, אם דיברת על כהנים, אז את ממש מרימה לשיר הראשון שלנו, שהוא שיר חדש, של ישראל בר-און, זוכה כוכב נולד.
זה שם של נוסטלגיה.
שם של נוסטלגיה, ועכשיו הוא יותר מזוכה כוכב נולד. זאת אומרת, זה לא סתם הפרסום הראשוני הזה, ואהבה כוכבים, אלא עבר תהליך פנימי, והנה יצירה שהוא מוציא והוא כותב כך, הוצאתי השבוע שיר חדש, שנקרא רק להודות, והנה ההסבר לשיר. אני כהן, חלק ממשפחת כהנים, שלא נקראת, לא נקראות כהן בשם המשפחה, כמו כהנים רבים, אלא שם משפחתי מעוברת, ועבר כמה גלגולים בגלל רדיפות של יהודים בגולה, והצורך לטשטש את הזהות היהודית כדי לשרוד. טוב, פה הוא מתנצל למה הוא כהן, למרות שלא קוראים לו כהן, כן? בפרשת השבוע, תזריע מצורע, כמו שאמרת פה עכשיו, יש תפקיד מרכזי לכהן. במהלכו של מעשה הטהרה מצרעת, ובתמצית מעשיו, הכהן מרפא ומתהר, בורר את הטוב מהכלל הקיים, מברך, מרים, מעלה רוחנית וגשמית, ומפיח צניעות ותקווה ושמחת חיים מחודשת באדם הפרטי וגם בכלל. בשיר רק להודות, אני מנסה לעשות את הדבר הזה. יש בי הרגשה שאני שליח ציבור, או שליח ציבור, צריך להגיד דרך המילים של השיר, שעניינו של השיר הוא ההודיה. כל מטרתה היא להפוך אותנו לבריאים יותר, בגלל שאנחנו יותר צנועים, יותר מודעים, כלומר פחות מרגישים שמה שיש לנו מובן מאליו, יותר מתבוננים בטוב, בשפע שאנחנו מקבלים. בזכות ההודיה המתחדשת ומתעצמת בקרבנו שמחת החיים, וגם התקווה לעתיד טוב הרבה יותר. עכשיו תשמעי, אני הולך לרגש אותך בשידור חי, זה ממש כמו תוכנית כזה שמה אומר לך הכל הבא. עד כאן היה אפשר להכניס את השיר, נכון?
זה היה זוכה מכוכב נולד, מקסים, איזה יופי.
יפה, ישראל.
לא, אבל אף פעם לא חשבתי על זה מהזווית של הכהן. אתה מבין? את התפקיד שלו, לברך, לטהר, אוקיי. כן,
את יודעת שיש, זה ממש הלכה למעשה, שכהן, אם יש בקהל מישהו שהוא באיזה סכסוך איתו, לא אוהב אותו אפילו, אז הוא לא יכול לעשות את ברכת הכהנים. ברכת הכהנים זה משהו שעושים, כן, בכל בוקר בתפילה, עומדים הכהנים, מתעטפים בתליתות, זה ככה גם מעמד רב רושם, זה נראה גם ככה מאוד חזק. אבל אם אתה הכהן, יש לך מישהו בקהל שאתה לא אוהב, זה לא כל כך עובד. כי בברכה אומרים, שר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אז אתה צריך לאהוב. אם לא, אז מה עושים? אז יש כהנים שעוברים בתי כנסת, לפעמים הם נאלצים להשלים עם מי שהם לא אוהבים. זה ממש קשה.
שמעתי השבוע, אמא, אני פותחת סוגריים, אבל כשמדובר בחטופים, זה תמיד אפשר לפתוח סוגריים ולהזכיר.
כל היתר זה הסוגריים.
בדיוק, אנחנו הסוגריים. סיגלית כהן, האמא של אליה, מבקשת מאוד מאוד להזכיר אותו בברכות הכהנים. הוא כהן, ומחכה מאוד מאוד שהוא יחזור לברך ברכת כהנים. אליה בן סיגי, אליה בן סיגלית כהן. אז כן, מאוד מאוד לקחה את הנושא של ברכת כהנים בארץ, בעולם, מדברת עליו, ובשביל הכהן שלה, שעכשיו לא בדיוק אומר ברכת כהנים בעזה. אז כן, סגרתי את הסוגריים, זהו, בלבלתי אותך לגמרי.
אז ישראל ברון מסיים ואומר כך, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו לזכרו של אבי מורי, יהושע אהרון בר-און, כן, זה השם משפחה, הכהן, זיכרונו לברכה, שעליתי איתו בכל ילדותי, בבית הכנסת הקיפה, שבבאר שבע, לברך ברכת כהנים, ושנפטר בשבת הגדול לפני 4 שנים, כלומר, ממש השבוע יום פטירתו, ובשל העובדה שלא עולים לבית העלמין בחודש ניסן, פקדנו את קברו בדיוק בשבוע שעבר, וכשמו השני, אהרון, כן הוא היה, כן, קראו לו יהושע אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אז שנזכה רק להודות, ומה, אחרי השיר אולי תסבירי למה,
לא, תשמע,
מה, אתה... למה זה חיים ש... איך את נכנסת פה לתמונה?
אם אמרת שישראל ברון זה שם שעושה קצת נוסטלגיה, אז הקיפה זה באמת שם שעושה נוסטלגיה, אולי נקדיש פעם תוכנית לנושא, נדבר באופן...
מה לך ולבית הכנסת
תפקידו, קיפה? תפקידו שבית הכנסת הקיפה בבאר שבע בחיי, כן. כל אחד, אתה יודע, יש אנשים, הטאג' מהל, הלכו לפה, אז טיפסו על האברסט, אני הלכתי בבית הכנסת הקיפה בבאר שבע וראיתי דברים גדולים.
אוקיי, אז הנה השיר של הבן של הכהן מבית הכנסת הקיפה.
אם הלכתי לאיבוד קצת ואני לא יודע את הדרך חזרה, יש לי מצפן קטן ובעל ערך, אני קורא לו תודה. אם כלום כבר לא נשאר לי, אבל אני כמו דלי מלא, לא שמתי לב ושוב צעדתי מהר לתוך הסרט הזה. אם היום כולו הפוך לי והלילה מה איתו, אני כאן ועכשיו וזה ידוע לי, והרגע הזה יש לי רק אותו. אז רק להודות על מה שיש, רק להודות על מה שיש. ופתאום אחת או שתיים, זה עובד כמו מתק חשמל, אני מוצא את עצמי מחפש את עצמי ומוצא את עצמי מחפש שוב, וזה דבר נפלא. אם היום כולו עבוד לי והלילה מה איתו, אני כאן ועכשיו וזה ידוע לי, והרגע הזה יש לי רק אותו. אז רק להודות על מה שיש, רק להודות זה כבר נותן בי אש, רק להודות ולבד
ישראל ברון, רק להודות. טוב, אני רוצה לספר לך, אולי מהרגעים הזויים ביותר בתוכנית זוגית ברדיו, שאני מספרת לך על ספר חדש, חוברת חדשה שהוצאתי. נכון?
זה קורה פעם בכמה חודשים בתוכנית הזאת.
גדול. אבל הפעם זה משהו קצת אחר. חוברת שנקראת לרפא את הלב, והיא חוברת מתנה. כלומר, משהו שהוא חינמי, הוא ללא עלות, הוא פשוט מחולק בימים אלה. הרבה מאזינים גם כתבו לנו, רגע, איפה משיגים, מה, איפה מורידים, איפה קוראים. אז קודם כל פשוט כותבים בגוגל לרפא את הלב. מגיעים לדף של הוצאת קורן מגיד, יחד עם קרן הרב יונתן זקס, ואפשר להוריד קובץ לסלולרי, לקרוא מתי שרוצים, כמה שרוצים, להדפיס אם רוצים. המטרה היא קודם כל, אני אגיד את האמת, כאילו, אנשים אומרים, רציתי פה, רציתי שם, רציתי תרפיה לעצמי. אני חושבת שאחרי שמחת תורה כולנו באמת, טולטלנו זה מילה עדינה, אין מילה אפילו יותר, טלטלה זה מילה עדינה לאירועים. יש גם את אנשים מספרים את הרגע שבו הם שמעו את ההתחלה, אני ממש לא רוצה לקחת אותנו עכשיו לפלשבקים ולזיכרונות, אבל יש את הרגע הראשון שהבנת, מ-6:29 והלאה לאורך הבוקר, מתי כל אחד קלט, ויש את הרגע שהוא התחיל להבין את ההיקף, ויש את הרגע שהבנו את כל הסיפור שהוא עדיין לא הגיע. כלומר, נכון, עדיין לא הגיע הרגע שבו הבנת את הסיפור במלואו. יש את הרגע, נו, כבר סיפרנו פה עם השכן שצעק, צעק חמאס בבארי, וחשבנו לעצמנו, טוב, הוא תמיד היה טיפוס, הוא מג'נון, הוא תמיד היה לא מחובר, ועוד שכנה ועוד שכנה, והבנו. יש את, אחרי כמה שעות, ובפרט בצאת שמחת תורה, אתה יודע, שנתקע הנשימה, שהבנת את ההיקה, אבל לדעת לספר את הסיפור, להסביר אותו, לשים אותו בתוך הקשר של עבר ועתיד, של משמעות, של טוב מול רע, אתה מבין, של העולם הזה והעולם הבא, כל כך הרבה עלו לשם, אז מה הקשר בין, אתה מבין, נתתי לך פה עכשיו את כל העבר ועתיד, כן? טוב מול רע, אנחנו מול חמאס, והעולם הזה, העולם הבא. כל החיתוכים האלה, אתה לא, מתי אתה יודע, עדיין אין לנו את המילים המלאות. אנחנו עוד באמצע, ולספר את הסיפור במלואו. אז זה ניסיון צנוע שלי, הרגשתי שבאולפנים יש פחות תשובות מועילות בהקשר הזה.
כן, באמת?
כן, לא, אתה יוצא מפאנל, אנשים נותנים את הדבר הכי יקר שיש להם, שהוא הזמן שלהם. ובתמורה יוצאים יותר מדוקאים וגם יודעים פחות. אז בניתי...
לא כל התוכניות ככה, את יודעת, אבל בסדר.
התוכנית הזו למשל. ובמלא היה פה עוד איזה יתרון, במרכאות, השם ישמור. היה מאוד קשה לישון באותם ימים ובעיקר לילות. כך מצאתי את עצמי, ימים ולילות, צוללת לתוך הטקסטים של הרב יונתן זקס, שנפטר בקורונה, והוא היה קול מאוד... יהודי, גאה, גם אוניברסלי, פרופסור, פילוסוף, לורד בבית הלורדים בבריטניה, ויהודי נאמן ומאוד מסור להפצת היהדות, כמובן פרו-ישראל, ולוחם באנטישמיות, ומאוד לוחם בטרור גלובלי וכולי, מאוד לאורך שנים, והקול שלו לכאורה נדם בקורונה עם פטירתו. בשבעה ליוסי הרשקוביץ, מנהל בית הספר הנערץ כאן בירושלים, שנפל בעזה, בשבעה, שמעתי שאחד החיפושים, אתה יודע, מקבלים חפצים בחזרה, לצערנו, מעמד ככה מחריד, וכשפותחים את הטלפון של יוסי הרשקוביץ, החיפושים האחרונים שלו בגוגל, באדמת עזה. אחד החיפושים הממש האחרונים בגוגל, ראתה את זה אשתו הדס, המלאק במשנת הרב זקס. ואני זוכרת איפה ישבתי כששמעתי את זה. כלומר, בעצם יוצא מילואימניק ישראלי לעזה, מבין שזה סיפור, אפרופו טוב מול רע, מבין שיש פה סיפור של המלאק, של אויב, שצריך להשמיד מן העולם. אין מקום לחמאס בעולם, זה לא רוע מוחלט, זה כמו התנועה הנאצית, זה כמו מקומם בפח הזבל של ההיסטוריה, כמה שיותר מהר. והוא מחפש איזה קומה שנייה, אוקיי, אחרי שאמרנו המלאק, הרי פה כל מיני באום ובבית המשפט בהג, זה פתאום נחשב, בואו נבין רגע, בואו נבין מה זה הדבר הזה. אז הוא כותב לעצמו, המלאק במשנת הרב זקס.
כן, אגב, אני פותח פה סוגריים, כמו שאת אומרת, זה מדהים, לוחמים, גיבורים, עם רעל בעיניים, ואתה קורא, ועל רובם אנחנו לא נדע את זה לעולם, כי הם ברוך השם בריאים ושלמים, ואתה לא מקבל את הזכות המפוקפקת הזאת להציץ לעולמם הפנימי, ממשיכים את החיים שלהם כרגיל, חוזרים מעזה וממשיכים אל תלאותו יומיום. אבל מי שנופל, כמו שאמרת, ופתאום מסתכלים, ומה הוא כתב לעצמו, ומה הוא חיפש, ומה עניין אותו, ואתה עומד באמת נפעם מול העולם הרוחני של לוחמים גיבורים. כאילו היית... המחשבה הראשונית אמורה, לא יודע, בצבאות אחרות, אני לא רוצה אפילו ללכת לחמאס, אבל כאילו יאללה להרוג, לרצוח, ואתה רואה, קודם כל אתה שומע על אנשים
מה הם עושים בגוגל? אנחנו במשנת הרב זקס, כאילו מה הם מחפשים החמאס?
אבל אתה שומע קודם כל על המון לוחמים גיבורים, באמת עם מעשי גבורה הירואים, ושאותו לוחם בחיי היומיום שלו היה מתנדב, כאילו מאוד רגיש לכאב של ה... של אנשים שנמצאים ממש בשוליים של החברה, בגלל מגבלות פיזיות, צריך להיות, דווקא אותו לוחם גיבור, או השבוע נפלו בשבת שעברה קצין וארבעה לוחמים, ואחד מהם הוא ריף הרוש מאגוז, הוא בן קיבוץ רמת דוד, ומצאו, התפרסם פתק כזה שהיה מקופל בבגדים שלו. מה היה הפתק? הוא מתוך תפילה של רבי אלימלך מליז'נסק, אדרה בטן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. כלומר, בשיא הקרב, באמת, בין הטילים והזה, העולם הפנימי שלו הוא הדבר הכי רגיש, הכי טהור, שאני לא אדבר לחבר שלי יפה, שאני אראה את המעלות שלו, זה לא טריוויאלי בעיניי.
מדהים.
ושוב, אני חושב שכולם כאלה. לצערנו, מי שנפל, אנחנו יודעים. עכשיו אני סוגר סוגריים, תחזרי ליוסי הרשקוביץ' שכתב בגוגל.
המלאק במשנת הרב זקס.
אוקיי, וזה היה בשבילך נורה ירוקה.
לפעמים יש משפט, אין מזרזים אלא למזורזים, כאילו כבר הייתי על זה, כבר רציתי לעשות את זה, זו הייתה הדחיפה האחרונה. אני זוכרת שיצאנו מהבית של השיבה בירושלים, ככה הסתכלתי לשמיים, אמרתי, זה נראה לי חשוב, בוא נשלים את החיפוש שלו בגוגל, ולא רק על המלאק. בוא נכתוב משהו לתקופה הזו, שייתן משמעות, להתחיל, זה עוד לא תשובות, אבל להתחיל לגבש את השאלות הנכונות, לתת כיווני מחשבה, שוב, אנחנו בעיצומו של אירוע מטלטל, וגם אנחנו נקבע במובן מסוים, איך הוא יתקבע לדורות, אנחנו מספרים את הסיפור, ועדיין, באמת משפחת זקס לשמחתי והקרן למורשת הרב זקס מלונדון הצטרפו בהתלהבות ליוזמה תחת הכותרת
בהתלהבות בריטית
כן מה הרב זקס היה אומר זה ככה השם הפנימי שנתנו בינינו לפרויקט פניתי לציבור תנו שם לדבר כזה ובאמת אלפי שמות אלפי רעיונות מתוכם נבחר לרפא את הלב מקווה שלא צריך לתת תמלוגים לאישי ריבו, אבל זה באמת, אני חושבת שזה מה שכולנו צריכים, לרפא את הלב, הכותרת המשנה היא אמונה ונחמה בזמן משבר, הרב יונתן זקס, עריכה וסיפורים מהשטח, כלומר חשבתי מה התפקידי פה בעצם, אז קודם כל עריכה, אחרי, נראה לי שעל רוב ככל כתביו, אני וגם הצוות עברנו ממש ככה, שוב ימים ולילות.
מדהים מה שאת עושה בזמן שאני ישן בלילה.
וסיפורים מהשטח, זה אומר המון, עשרות אנקדוטות קטנות גדולות שקרו בארץ ובעולם, בחמלים, בבסיסים, זה תרומתי.
דברים שאת פגשת או שהגיעו אלייך.
מה קורה פה משמחת תורה? לתפוס רגעים, אנשים, ציטוטים, משפטים, אתה יודע, מי, כאילו איך, איזה רגע שראיתי בשיקום של צעירי הנובה, איזה רגע שראיתי בחמל, רגע שראיתי במחלקת השיקום בשיבתי לשומר, משפט אחד של אנשי קיבוץ ניר עוז, שככה מאוד מאוד תפס אותי, ההתנהגות של החטופים בשבי, נקודות, מלונות המפונים, אני מתלבט מה להקריא, אני רק אגיד שוב, לרפא את הלב, זה זמין גם לחוברות לחלוקה, אפשר לראות אצלי ברשתות החברתיות, פשוט לבוא ולקחת, זה כיף לא, אתה יודע, לא, זה לא, זה שיווק...
את רגילה, את אומרת למכור משהו, כן, ספרים.
לא, אמרת, ספר, אתה בדרך כלל אומר, טוב, לכו לפה, לכו, תקנו קוד קופון, הקוד קופון הוא באהבה, כאילו, בכיף, וגם, שוב, היכולת להוריד דיגיטלית, התגובה הכי מרגשת עד לפני שבוע הייתה מקופנהגן, אבל אז התגובה המרגשת ביותר מהשבוע היא כבר מיפן. וזה מדובר על ישראלים, אני רוצה להגיד משהו על ישראלים בחול, וואו, זה לרפא את הלב, הלב שלא יודע איפה הוא, ליבי במזרח, לא סתם, זה ליבי במזרח,
כן.
לא שופטת וכל אחד ונסיבות חיה, ומה שהוא עושה שם, ואיפה הוא מוצא את עצמו, אבל ישראלים בחול, אולי באמת, זה הרף הכי מרגש של תגובות שאני מקבלת, זה מעיד איפה הם נמצאים כרגע, ומה הם צריכים לשמוע, ושוב, מה הם צריכים לשמוע, חוץ מחדשות מישראל, שבטח לשבת בקופנהגן ולשמוע אותנו, ביפן, או...
כן, ואני אגיד לך, לישראלים שלא בחול, יש גם ישראלים בארץ, שעדיף שתגיעו לחוברת פיזית. יש משהו בלא לקרוא את זה בסלולרי.
אז תראה, יש נקודות חלוקה. אפשר להיכנס לרשתות החברתיות, אפשר לפנות אליי גם שם בפרטי, אנחנו במה שנקרא מבצע חלוקה. אני אקריא אולי כמה... אתה יודע, ראיינו אותי, אתמול ראיינו אותי עומר בן רובי ברשת ב', אומר לי,
גם את מזכירה את רשת ב' וגם את אחד מאבני היסוד של גלי צהל שעבר לרשת ב'. לא פשוט, כן.
אנחנו מרפים פה את הלב. בקיצור, שאל אותי, מה עושים תכלס? תני הצעה תכלס. רעיונות יפיפיים, השראה, והעם היהודי, וציונות, והיסטוריה, ועברנו את פרעה. תכלס, תכלס. אז שלחתי אותו לפרק השלישי, שנקרא תכלס מה עושים, תשובות יהודיות מעשיות מול משבר. בוא נקריא לך כמה תשובות מעשיות
של הרב זקס.
כאלה, כן. נתינה הנותן מקבל, זו כותרת לפסקה. יותר מכל דבר אחר ששמעתי, הוא כותב, מפי אנשים שמקדישים מזמנם לעזרה לזולת, שמעתי מפיהם את האמירה שהם מקבלים יותר משהם נותנים. הם לא רוצים שיודו להם, הם רוצים להודות. כשהם מרוממים את זולתם, הם מגלים שהם עצמם התעלו. הדלת לאושר נפתחת כלפי חוץ. נגיד את זה עוד פעם, הדלת לאושר נפתחת כלפי חוץ. התרופה הטובה ביותר לכאב נפשי,
זה לא להסתגר פנימה. היא
לדאוג לכאבים של אחרים. אגב, אני רוצה להוסיף רגע כוכבית, החוברת לא מחליפה טיפול מקצועי. כלומר, אני לא אומרת פה לכל מי שצריך, ורבים צריכים טיפול, תתנדב, לך לחמל, תכין מיליון סעודות, לא. הוא משווה הרבה מאוד דברים בחוברת, מתכתבים ניצולי שואה, לא בהשוואה של שואה לזה, אלא בשאלה איך קמים. כלומר, איבדת משפחה, יצאת ממחנה השמדה, איך קמים? איך מקימים עולם אחר כך ובונים? אז את זה אומר, את זאת למדתי מניצולי שואה. ציפיתי שהטראומה תגרום להם להיות מופנמים, חשדנים, ואפילו עוינים כלפי העולם החיצוני. לא כך היה. זאת נקודה ראשונה, נתינה. נקודה שנייה זה חברות אמת, כוחה של הקשבה. זו כותרת המשנה. הוא כותב, הגשר בין העצמי לבין האחר הוא השיחה. בשיחה יש דיבור ויש הקשבה. כן? לא רק אחד מדבר, לא רק אחד מקשיב. כשאנחנו מדברים, אנחנו מספרים לאחרים מי אנחנו. כשאנחנו מקשיבים, אנחנו מאפשרים לאחר לספר לנו מי הוא. זהו רגע נעלה של גילוי. אדם שלא יכול להקשיב לאנשים אחרים, ודאי שאינו מסוגל להקשיב לכל האלוקים. כל הקשבה לאדם אחר, וקל וחומר לאלוקים, היא מעשה של היפתחות, לשם כך דרוש אומץ. להקשיב זה להיעשות פגיע. כשאני מקשיב, אני נכנס לתודעה אחרת ממני, אבל המעשה הזה הוא חיוני לאנושיות. הוא חיסון. נקודה שנייה, שלישית, משפחה. לחזק ולהוקיר את משפחותינו. זה מה שמציל אותנו מאובדן, חיי המשפחה, היהודיים. נקודת הקהילה. כוחו של היחד. אנחנו דת חברתית, אנחנו רואים את זה אגב שוב במלונות, בקהילות העקורות, וכמה הקהילתיות היא חשובה. היהדות בנויה על גוף ראשון רבים, על הביחד הזה. ביחד אנחנו יודעים באופן מושלם שאנחנו לא מושלמים, שלכל אחד חסר משהו. כולנו זה יותר מאשר כל אחד מאיתנו. ובמיוחד היום, בעידן הסמארטפונים והרשתות החברתיות, מערכות יחסים וירטואליות לא יכולות להחליף יחסים של פנים אל פנים. השתייכות לקהילה תורמת לבריאות, לאושר, להתמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים. אין אסיר מתיר את עצמו מבין האסורים. אנחנו זקוקים לנוכחות של אחרים כדי להירפא. וואי, זה נקודה שאתה תאהב. מוזיקה, הוא כותב, לחדש את הנפש. מוזיקה היא דבר רוחני מאוד. כשאנחנו רוצים להשתחרר מכוח הכבידה, השפה הופכת לשירה. ההיסטוריה היהודית יותר מושרת מאשר נקראת. אנחנו נראה את זה עוד מעט בליל הסדר. אנחנו יותר שרים את ההיסטוריה שלנו. יותר שרים אותה.
אנחנו יותר אוכלים את ההיסטוריה שלנו.
גם נכון. דוד המלך הוא נעים זמירות ישראל. הלוויים במקדש היו שרים. בכל יום תפילת שחרית מתחילה בפסוקי דזמרה, פרקי שירה מתהילים. נקודה נוספת זה תפילה, הוא כותב כאן עליה, דווקא כשאנחנו בודדים במיוחד, אלוקים עדיין איתנו, החוויות הרוחניות הכי עזות מתרחשות דווקא לא בעת שמחה, אלא כשאנחנו כמעט קרובים לייאוש. דווקא אז מוסרות מפנינו מסכות המגן, אנחנו חשופים מתמיד, ולכן גם פתוחים מתמיד. דווקא בשעות מצוקה ואובדן יכול לקרות משהו. תבדקו, תנסו את זה. נראה לי נכון מאוד לימינו, עוד פסקה מיוחדת, רק על הקדיש. על הקדיש הוא אומר, מעניין, אדם אחד נפטר, אבל אפשר לומר קדיש רק בציבור. תפילה של יחיד היא כמו התגוננות באמצעות בניית חומה סביב הבית הפרטי שלך. תפילה בציבור דומה לבנייה משותפת של חומה סביב העיר. חומת העיר מגינה על כולם, לא רק עליי. בתפילה הקהילתית אני מבקש לא רק טוב פרטי, אלא טוב משותף. הוא מסביר פה על, שוב, על תפילת הקדיש, מצטט פה את אגנון, שבקדיש אנחנו כאילו מנחמים גם את אלוקים על האובדן של אחד מילדיו. ועוד ועוד, נותן לדבר פה על לימוד, על שבת, אולי נסיים בפסקה על, על שמחה, על האומץ לשמוח. הנה, אנחנו בין פורים לפסח, אמרנו הרבה, איך חוגגים, איך אומרים חג שמח. אומר דבר מדהים על, על השמחה. הדבר שגואל את החיים הוא השמחה. שמחה בעבודה, שמחה בחיי נישואים, שמחה בתענוגות פשוטים בחיים. שמחו, ואין זה אומר שאתם עיוורים לעצב של העולם. אפשר להכיר את החיים על כל משבריהם, ועדיין לשמוח. השמחה נמצאת בכאן ובעכשיו. היא יודעת שהאתמול אבוד, שהמחר עדיין עלום, היא לא עושה חישובים. היא יכולה להביס את הייאוש כרגע. היא לא מדברת בלשון התבונה. היא אומרת לנו השמחה, נכון, החיים לא הוגנים, העולם לא צודק, אבל החיים קצרים, כל רגע הוא יקר. ולכן גילו, שירו, הצטרפו לריקוד. השמחה רוחצת את החיים באור, משחררת את הנפש מהכלא העצמי. השמחה לא פותרת בעיות מיידית, אבל היא נותנת לנו כוח להמשיך לחפש את הפתרון. לכן הוא אומר, היהדות היא לא אשליה מנחמת שהכל בסדר בעולמנו הקודר. היהדות היא האומץ לחגוג בלב אי הוודאות.
טוב, מתוך החוברת לרפא את הלב, את בחרת להקריא את הקטעים של הרב זקס, לא של עצמך.
כי זה הקטעים,
זה הקטעים הכבדים יותר, ההגותיים יותר, מה שקראת עכשיו, אבל בין לבין יש סיפורים, אנקדוטות ודברים יותר...
ישראליות.
כן.
פחות שמחה שנוסכת תעוזה על רום וכולי.
כן, והשיר שנשמע הוא שיר שאיש הריבו כתב בהשראת החוברת. הוא התרגש מאוד מהשם לרפא את הלב, והחליט שצריך להלחין אותו. אז הנה נשמע.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא אתה שפחה למים, כמו סופר מן הים עולם, כמו תופעה שמיריהו פועה והן תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, והמועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי של גובה, השמיים הם מחומה, חבור בתוך הים ביבשה. רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרקח בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חצר השם וחצר נשם שמיים, כמו סופה מן הים, כמו תרופה שמרים פה ואין תרופה בעולם ללב. רק אתה יכול להפוך מספדי למחור, מזכך את החור, לרקח בי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, לשכך כל כאב שלי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, שמציק לצום ואין ציר שיצק לצום. רק אני מול ים שלם ולב שמור. רק אתה יכול להפוך מסדדי למחור, לזכך את החור, לרקח בי הכל. Check it.
הלב שלי נקרא לשניים כמו סופה מן הים עלה כמו תרפה של מרים פועם ואין תרופה בעולם אתם לבד ורק הייתה שקח כל כאב שבי מרפא את הלב מרפא את הלב תודה רבה לכם
ישי ריבו לרפא את הלב או הלב שלי גרסת קיסריה עכשיו לדברים שכותבת הדוקטור מירי כהנה ממכללת אפרטה, ובעיניי זו ממש מהפכה ביחס לניקיונות לפסח. אפשר להגיד לעמל שסביב הניקיונות לפסח, לסיזיפיות, לעבודה.
תראה, פתחתי את התוכנית...
עברתי לדבר על מצרים, ממש על הגלות, כן.
לא, פתחתי את התוכנית בחשיפות בנושא קופסאות השימורים שאתה אוכל. אתה רוצה שנסיים אותה בקצב ההתקדמות שלך בניקיונות? איפה הסיזיפיות? איפה העמל, למען השם?
כן, טוב, זה החיסרון בלהגיש תוכנית זוגית עם בן הזוג. כאילו, אתה לא יכול לספר סיפורים. אצלנו, אנחנו, אני בניקיונות, וכן, וואו, מרגש.
אני סיימתי כמעט את כל מטלותיי. אתה יודע, החדר שלנו הוא חצי קשר לפסח. חצי נקי.
טוב, אז היא כותבת כך. עם פרוץ הניקיונות לפסח, רציתי לשתף במחשבה שאני חוזרת ומזכירה לעצמי. כל הניקיונות האלה, באו עלינו, כלומר, הכמות הגדולה של הניקיונות, באו עלינו רק בגלל שאנחנו, כולנו, ממש היא אומרת בהכללה, עשירים גדולים. לא אני אישית, כולנו. אנחנו גרים כל משפחה בבית משלה. יש חדר נפרד להורים, יש מטבח, יש מקלחת, יש שירותים. הבתים שלנו מלאים ברהיטים, בבגדים, בכלים, באוכל. הילדים שלנו סבעים, עד שהם שוכחים חבילות שלמות של חטיפים במגירה ומשאירים בתיק ריחים שאפילו לא טעמו מהם. עד כדי כך אנחנו עשירים. כמה אנחנו רחוקים מהדיונים ההלכתיים של פעם על תנור ציפורי לכמה משפחות. יש ממש הלכה, הרבה פוסקים כתבו איך מנקים או איך משתמשים בכלל, כל מיני הלכות שקשורות כאילו למרחב הציבורי, שביחד חלקו כמה משפחות.
תנור, כן, תנור אחד לכמה משפחות, נו מה, למי היה תנור?
נכון, אגב, בשכונה, אני לא מדבר כבר על באר משותפת, ושאין מים וכולי, זה בשכונה שאנחנו גרים בנחלאות, עוד אפשר לראות את החצרות האלה, את הבארות, את בורות המים שחזרנו אליהן, אבל היום אנחנו כבר באירוע אחר, אין פסיקה, אין דיונים הלכתיים, אפרופו על סמלתו היחידה של העני, שצריך להחזיר לו מדי בוקר, אם נלקחה כמשכון. יש דין כזה שגם אם מישהו חייב לך כסף, ומותר לך לקחת את המשכון, כי הוא צריך להחזיר את הכסף והוא לא מחזיר, אבל אתה צריך להחזיר לו את כל יום לבוא אליו, אם זה פיג'אמה, אם זה בגד ליום, ללילה, כדי שהוא יוכל, שיהיה לו בגד ללבוש, או על קיבוס הבגד היחיד שיש לאדם לקראת שבת, גם זאת סוגיה, מה אתה עושה, אין לך בגד חדש לשבת, אז מה עושים עם הסיפור הזה? כל זה מאחורינו, עולם הולך ונעלם. משנה לשנה, הבחנה גם מעניינת, קשה יותר למסור בגדים משומשים.
נכון.
אגב, מי קונה בגדים משומשים? אנשים שזאת האג'נדה שלהם, זאת אומרת, לאו דווקא נזקקים, אלא כאלה שבעד
אידיאולוגיה.
מחזור וכן הלאה. וגם אלו שממש עניים, נדיר שהם רעבים ללחם. צריך להבין, כן, כמובן יש אנשים במצוקה כלכלית, לפעמים דווקא אנשים עשירים שנכנסים לחובות ומשכנתאות וכולי, אבל היא אומרת, זה לא העניים של פעם,
כן, שממש... המחסור של הגדרות בכלל, שמה זה עני ומה זה עשיר, השתנו. כולנו, בהגדרות שלפני כמה מאות שנים, כולנו מאוד עשירים. זה בכלל לא, אין בכלל מה... תכנס למקולת ותראה, אין, כל האצילים והמלכים והנסיכים שלפני 300-400 שנה נכנסים למקולת פה בחוץ בנחלאות ולא, אתה יודע, אז זה בלי פרופורציה בכלל.
נכון, אז היא אומרת, אני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש לפחות סבא רבא אחד, שהיה יוצא מגדרו מרוב שמחה והפתעה אם היה רואה את הרווחה העצומה שהנינים שלו חיים בה. זה בלי להיכנס למדינת ישראל ולהיסטוריה היהודית, וזכינו לחיות בדור ש... אומרת, רק מהבחינה הכלכלית, משק בית, כן? לכן מדי פעם, תוך כדי העבודות לפסח, אני מזכירה לעצמי לעצור את המחשבות על כמה עוד יש לנו לנקות ולבשל, ולחשוב פשוט על כמה יש לנו. כן, אני אגיד את זה שוב. לא רק, אני עוצרת את המחשבות של כמה עוד יש לי לנקות ולבשל, ולחשוב פשוט על כמה יש לי. נקודה.
טוב, יש לך עוד לנקות. אני אגיד בהקשר הזה, שמחשבה שככה, התחברו לי השבוע כמה דברים, והגעתי לאיזושהי מחשבה, אולי יש כאלה שהיא ברורה להם מאליה, אבל בלילה סידרתי כמה מדפים לפסח, וממש שמתי לב שכל מה שזרקתי, ממש קרו שלושה דברים אוטומטית, אתה מבין? גם הוא תפס מקום מיותר. כלומר, היה פה משהו, הוא הסתיר, זה המדפי בגדים של הילדים, יש פה משהו שהוא קטן או לא טוב, למה, הוא פה, הוא קודם כל לוקח אנרגיות, אני לא רוצה להישמע רוחנית, אתה יודע,
את נשמעת מאוחר מדי, זהו.
אומרים שחפץ הוא מלשון חפץ, כאילו, מלשון רצון, הוא תופס מקום, הוא תופס אנרגיה, הוא שואב, אתה יודע, אתה משלם ארנונה, לא חבל, הוא יושב פה משהו, שקוסמית לא צריך להיות פה, הוא קודם כל תופס מקום.
וואי, תירבת פה עכשיו רגע, ניסית להיות רוחנית, אבל תוך שנייה קפצה ארנונה, כאילו, חפץ, הוא שואב, הוא מלשון משאבה, מלשון רצון, תשוקה, ארנונה, ויש לך משקנת, אז התרבבו לך כמה...
טוב, לא עוברים לפרדס חנה עדיין, אבל יש פה חפץ, הוא גם תופס מקום מיותר, גם הוא מסתיר לי את החפץ הלא מיותר, מאחוריו יש בגד, הוא יו, מה נשמע, מה קורה, לא ראינו אותך חודשים, כי הוא הסתיר אותי. אז גם החפץ שהוא גם צריך, וגם החפץ המיותר, יש לו מקום אחר, הוא צריך להיות במקום אחר. או בפח האשפה, ממש מחכים לו בחוץ בפח, או במחזור, או הכי טוב אצל גיסתי, שממש צריכה בדיוק את זה לילד שלה, חבל, בקושי לבשו קטן עלינו, זה בול על האחיין. כלומר, הוא יכול להימסר לאחרים, שגם ייהנו ממנו, הם השבת כבר ילבשו אותו. אז לכן כשאתה מסיים לסדר, הרגשה היא כל כך טובה. עשית פה איזה שלוש מצוות עשית פה. הדברים הם במקום, אתה מבין? והמהר"ל כותב, זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, בהרבה מקומות, שגאולה זה כשמשהו הוא במקום, גלות זה כשמשהו הוא לא במקום. זה הגדרה פשוטה ומדהימה. אנחנו עכשיו יציאת מצרים, למה אני מסדר את המדפים? בגלל יציאת מצרים. עם ישראל במצרים, לא טוב, לא המקום שלו. עם ישראל בארץ ישראל, בול המקום שלו, זה המקום הנכון. וכך כל דבר, הזכרנו פה קודם, חטופים במנהרות בעזה, זה גלות, זה לא מקומם. חטופים מקומם עם אבא ואמא, מהר, עוד לפני ליל הסדר, באהבה, בשמחה, בבריאות.
אמן.
מפונים.
טוב, אגב, הזכרנו את האלה שהבית, והבית הגדול, וכמה יש, והסבא, אבל יש כל כך הרבה אנשים, אלפים, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, ביחד, צפון, דרום, שאין להם בית לנקות. אגב, הם מתגעגעים. יכול להיות שהחדרנית שואבת להם את האבק, וזה נורא קל השנה, אבל הם כל כך רוצים להזיע ו...
נכון. אז פה אנשים פה, בשבוע פגשתי, משלומי, מקריית שמונה, הם בדירות זמניות, הם במלונות. כשהם חוזרים הביתה, גאולה. עכשיו, כל דבר כזה, תחשוב על רווקים מבוגרים, שלא מוצאים את מקומם, רוצים להקים בית. תחשוב על נוער מנותק, נוער בסיכון, ברחובות, בלילות, לא מוצא מקום בעולם. כל אחד מאיתנו, בוא, אני בוואטסאפ ולא מרוכזת במי שמולי. כל מיני סוגים של גלויות, לא סתם קין נענש, הרוצח הראשון בתורה. העונש הראשון זה להיות נע ונד, אתה לא במקום שלך. אז מה שאנחנו רוצים לקראת פסח, זה שהכל יחזור למקום. קודם כל, שאלוקים יעשה סדר בכל העולם. אתה יודע, חמאס יזרק לפח הזבל של ההיסטוריה. עם ישראל יהיה במקומו, כמו שהוא צריך להיות, בדרגתו, באופיו. ואנחנו מזרים את החדר, את הבית שלנו. אנחנו רוצים שבכל העולם כולו יהיה סדר. זה ליל הסדר. זה מה שאנחנו עושים בחודש הקרוב. עכשיו אפשר לחזור לנקות.
יפה, רק אמרת, רעיון פשוט ומדהים של המהר"ל, זה רעיון עמוק ומדהים של המהר"ל. זה רעיון קבלי, יש לו יסודות, את יודעת, עמוקים מאוד ביהדות, ואת, יפה, היטבת לפשט אותם ולהדגים במציאות שלנו. הפשוטה או הלא פשוטה. טוב, עכשיו לשיר מקסים, שאני ככה... יש אותו כבר אולי 7 שנים או משהו, אפילו יותר, כמעט 10, אני תמיד מתלבט לשדר, לא לשדר. למה לשדר? כי זה לחן נפלא של אליעזר שוובר, יוצר במוזיקה החסידית, יוצר מוכר, ומי שמבצע זה שולי רנד. עכשיו, למה לא לשדר? כי בביצוע המקורי של השיר, המלחין אליעזר שוובר שר את המילים בעברה אשכנזית. כלומר, בניקוד, כלומר, בהגייה שפחות מובנת למי שלא מכיר אותה. ולי זה לא מפריע, אבל את בדרך כלל נלחמת שהכל יהיה מובן לכולם ופשוט ומדהים.
אני רוצה שכל שיר ישודר במקום שלו.
אז תקשיבי, השבוע שולח לי אליעזר שוובר, אחרי באמת שנים שאני משדר ולא משדר וחצי משדר, הוא אומר, בעקבות המצב שאנחנו נמצאים בו מאז שמחת תורה, חשבתי לנכון לחדש את השיר שמתאים לתקופה הזאת יותר מתמידה. הוא שיר מתוך ההגדה של פסח, התפילה, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, תאיר כאור יום, חשכת לילה. וחיפשתי ומצאתי הקלטות ששולי רנד שר את השיר לאורך כל השיר, כלומר בלי הקטעים שלו, הוא בעצם הוציא את עצמו מהדואט. וכך כל השיר הוא בהגייה מובנת יותר, בתקווה ובתפילה שהתפילה לקרב, שהשיר הזה לקרב את היום הגדול שאינו לא יום ולא לילה, אכן תפעל ונזכה להאיר את החושך הגדול באור האמיתי, ונצא כולנו, במיוחד החטופים, מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, גם בגוף וגם בנפש, במהרה בימינו, אמן. אז הנה הביצוע.
קרב יום, קרב קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, רם הודה כי לך היום, אף לך, אף לך לילה. קרב יום, קרב קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, רם הודה כי לך היום, אף לך, אף לך הלילה. שומרים אף כד לעירך כל היום וכל הלילה, חשכת לילה. שומרים אף כד לעירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום, חשכת, חשכת לילה.
שולי רנד, בשיר הזה, בזעקה הזו, מתוך ההגדה של פסח.
גרסה מיוחדת לתוכנית הזאת, ותודה לאליעזר שוויבר על הגרסה, ותשמעי, אני נפעם מזה שהוא הוציא את עצמו מהגרסה הראשונה, והוא שר מאוד יפה.
נכון, נתן לשולי... אבל הוא
אמר, אני לוקח צעד אחורה, קרב יום, מקסים.
תשמע מה כותבת לנו נועה קפלן, במייל שלנו סוף שבוע בג'ימייל, בעקבות מה שהקראת כאן של דוקטור מרים כהנה, על הזכות לנקות, יש לנו דברים, יש לנו חפצים, זה לא רק השפע שיש לנו, היא כותבת, זו גם היכולת לנקות. אני מנוטרלת מכל ניקיון וסדר. בסך הכל שברתי אצבע, זה כאילו כלום ושום דבר.
אוי.
ואפילו אומרים לי בנחמה, איזה יופי, ניצלת מעבודות הפסח. זה לא יופי בכלל. אני רוצה לעמול, לנקות, לסדר, לבשל. עומדת מול הארונות שחיכיתי לסדר לפסח, ומחפשת סיבות לעשות משהו מחוץ לבית, רק כדי לא לעמוד מול ארונות מלאים שאני לא יכולה לנקות. ואני לא יכולה עם אצבע שבורה אחת קטנה לא להתייחס לכל השנה הזו. עם מה אני מתמודדת? גבס באצבע? כאבים בכל היד? בסוגריים, לקח לי שעה להקליד את המייל הזה.
אוי.
כל אות נכתבת בכאב. היא כותבת לנו תוך כדי תוכנית.
וואו.
אז מה נגיד על אחרים שאיבדו יותר בשנה הזו? תהנו להתלונן על הניקיונות, תהנו להתלונן על הבישולים, עם שתי ידיים, בשמחה ובבריאות.
טוב, אני מקווה שעד לליל הסדר שצריך להוציא את האצבע בתוך ב-10 המכות זה יסתדר.
תודה למפיק יונתן גרינברג, לטכנאי נועם סיני, בפיקוח אילן גביש, כאן בירושלים איתנו, מוטי זדה, סוף שבוע בג'ימל.com.
זאת הכתובת שלנו, שבת שלום.
שבת שלום.
אופניים חשמליים או גלגינוע, כלומר קורקינט חשמלי על המדרכה, זה לא הולך. לא לתת זכות קדימה במעבר חצייה, גם זה לא הולך. כי המדרכה ומעבר החצייה הם למי שהולך, הולכי הרגל. ואתם, הרוכבים על כלים חשמליים, מחויבים לנהוג בכביש לפי חוקי התנועה. לאפשר להולכי הרגל לחצות בבטחה, ואף פעם לא לנהוג על המדרכה. כשרוכבים בכביש, נוהגים לפי החוקים. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, ב-7 בבוקר, יורם רותם מארח את גילה אלמגור בבוא שיר עברי. ב-8, נורית קנטי בשיחה עם השר לשעבר ויזם ההייטק, יזהר שי. ב-9, ירדן בר כוכבה ודידי שחר עם תוכנית לילדים. ב-12, בן וקובי פרג' וב-2, אורלי וגיא, עוגרים כוחות לשבוע חדש. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
סגן משנה, נועם אלון.
אנחנו בדרך לפשיטה על בניין, איך שאני נכנס, ביטן מתפוצץ לצד ימין של הגוף שלי.
מה אתה זוכר מהרגע עצמו?
לא, אני זוכר, נגיד, דקה וחצי לפני, עד שאני מתעורר בטיפול נמרץ, באמצע חור שחור, אני לא יודע כלום.
דוקטור, אפסרן במילואים דניאל קידר.
ואני נמצא שם כרופא מילואים של הגדוד, לא רחוק, קוראים לנו כשנועם נפצע.
זוכר את הפגישה הראשונה עם נועם?
פגישה ראשונה, אני בטוח שאני זוכר ונועם לא.
כן, בהתחלה הוא בא אליך, זה אומר לי, אתה בטח לא נזהה אותי, ואני כזה, שמע, אני לא יודע מי אתה. ואז הבנתי שזה בעצם הדוקטור שטיפל בי בעזה. שמע, זה דבר מדהים, באמת.
גלי צהל, פה איתכם, כל מקום.